ערב טוב, אנחנו בעוד תוכנית של הצינוק, והיום הולך להתארח איתנו מדען, חוקר רב תחומי בשם סיימון ינוביץ', שחוקר את מה שבאמת קורה בעולם. אז תכף נתחיל, והיום יש לנו ככה איזה סרטון פתיחה, בואו תראו מה פאוצ'י אומר.
So if you're over 12, go get vaccinated.
Yes.
Please. So speaking of it, so Pfizer has been approved for 12 plus, right?
Right. And Moderna right after them, too.
Okay. Right. Yeah. When do you think the youngest of us?
It's going to be what we call age de-escalation. We're going to start with the 12 to the 9, then the 9 to the 6, and the 6 to the 2. We anticipate by the time we get towards the end of this calendar year, we'll be able to vaccinate children of any age. So we're getting there.
We're getting there.
טוב, אז ערב טוב, סיימון.
ערב טוב, אבישג.
מה שלומך?
מצוין, חוץ מזה שהתחלפו לנו השמות שם, הכל בסדר.
מעולה, איזה יופי. אז רגע שנייה, נראה אם נבקש. זה לא סודר. טוב, אנחנו נבקש פרח לסדר את זה, אבל בינתיים עד שפרח יבוא ויסדר את זה, אנחנו נעבור תכף עוד מעט לסרטון של ונסה קרוג. זוכרת דוקטור ונסה קרוג מהחקירה האזרחית הגרמנית?
כן, ונסה שמיד קרוגר, שחקרה את ההרכב של החיסונים.
נכון, אז אנחנו מדברים עליה הרבה בשיחות שלנו, וגם אני מרבה לדבר עליה ועל החקירה שלה, והיום אני רוצה שהצופים גם יראו אותה ויקבלו ככה קצת המחשה מי זאת דוקטור ונסה קרוג. אז אנחנו נתחיל באיזשהו קטע קצר של הסרטון שלה, ואחר כך אנחנו נסתכל על איזשהו קטע שגם מאוד מאוד עניין אותך, כי אתה חוקר בעולם יחד עם כל האנשים המפורסמים שאנחנו רואים בסרטונים, ובעצם אתה גם בהרבה מאוד מהמקרים מלמד אותם על עוד דברים שמתרחשים בחיסון, והיום אנחנו רוצים גם לספר לכם מעבר ל כל המניפולציות שגם יש, נכון?
יש, בהחלט.
אוקיי, אז יש גם הרבה מאוד מניפולציות שיוצרות דרך מחקרים, למשל, המחלה המסתורית הזאת היא עכשיו שתוקפת את האנשים?
מאוד מסתורית, כן. כן. אנשים כבר הרבה זמן טוענים שקורה משהו ואנשים נהיים חולים. מה כל כך מסתורי? כשאנחנו יודעים שיש להם, לפאוצ'י שהזכרת אותו, יש להם מעבדות מחקר לייצור נשקים שיכולות לשמש לייצור רעלים. אחד מהם זה אותו חלבון, חלבון הספייק המפורסם.
אפרופו המיילים של פאוצ'י שנחשפו עכשיו.
כן, עכשיו נחשפו המיילים.
דום שתיקה בתקשורת.
כמובן.
כאילו זה רעידת אדמה, ובתקשורת הישראלית כלום, נדה.
כן, וגם כמובן שמה שנחשף, כתוצאה מבקשה של חופש המידע בארצות הברית, זה רק מה שהם רצו שיחשף, נכון? אז אנחנו תמיד צריכים לזכור שמה שהגרסה הרשמית, יש לה מגבלות, היא לא תמיד אומרת או את כל האמת או את האמת בכלל, אבל כן, נחשפו, ושם העולם מתוודע לזה שאופס, הייתה תוכנית סודית לייצר נשק, נשק ביולוגי, אם הוא וירוס או שהוא לא וירוס, זה עניין אחר, אבל התוכנית לייצר משהו שפוגע באנשים ואף הורג אותם, הייתה קיימת.
כן, וזה גם כן חשף איזשהו, השבוע ראינו סרטון של איזה חבר בפרלמנט השוודי, אם אינני טועה, שהוא החזיק שם במסמכים של רוקפלר, אוקיי? וממש סיפר את כל התוכנית בכללותה. אז טוב, זה לא יגיע כמובן לתוכנית הצינור, ולכן זה נמצא בתוכנית הצינוק. אז בואו נתחיל, אני רוצה שאנחנו נכיר קצת מקרוב ונשמע את קולה, סוף סוף, של דוקטור ונסה קרוגר. בבקשה.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielleicht kurz zu mir. Ich bin Zellbiologin, das heißt, ich beschäftige mich mit der funktionellen Charakterisierung und Aufklärung von Proteinen. Das heißt, ich weiß, wie Proteine produziert werden, wie sie transportiert werden in der Zelle, wie sie von außen von der Zelle aufgenommen werden, wie sie verstoffwechselt werden, wie die Kommunikation in der Zelle aussieht, wie Zellen untereinander kommunizieren, auch innerhalb des Gewebes, wie Organe miteinander interagieren. Und das ist alles sehr wichtig, wenn man eine Risikoabschätzung machen möchte, wie der Impfstoff funktioniert zum Beispiel auch. Und die Gefahren oder die Risiken, die von den Lipid-Nanopartikeln ausgehen, diese Technik ist ja nicht wirklich neu. Es wird ja mal jetzt, als Impfstoff ist es jetzt neu, aber diese Lipid-Nanopartikel, das benutzen wir in der Forschung schon seit über 20 Jahren. Und wir haben immer das Problem, mit Toxizität zu kämpfen, also mit der Giftigkeit der Lipide und im Balance zu der Wirksamkeit. Also Nanopartikel grundsätzlich sind ja ganz kleinste Partikel, die sind immer schädlich für die Zellen, weil sie, je kleiner die Partikel sind, desto mehr Interaktionen können sie mit Zellbestandteilen eingehen, also mit Proteinen, mit anderen Lipiden. Was neu ist bei der Impfung ist, dass wir nicht einfach nur Proteine gespritzt kriegen, die im Blut schwimmen und dann werden sie eliminiert durch den Antikörper, sondern wir haben hier verschiedene Ansätze, wo Toxizität, wo Zellzerstörung stattfindet. Also einmal durch das hier, die Zytotoxizitätszelle zwingt die Muskelzelle, dass sie Selbstmord macht. Dann haben wir RNA, die grundsätzlich auch also ab gewissen Mengen auch toxisch für die Zelle ist. Und vor allem, und das ist jetzt ganz wichtig, das kationische Lipid. Es ist kationisch, das heißt, es hat eine positive Ladung. Und das ist sehr, sehr toxisch. Das wissen wir seit über 20 Jahren. Genau. Ich wollte Ihnen nur zeigen, wo die Toxizität ist. Also wir haben auf jeden Fall hier in der Zelle diese kationischen Lipide. Und da komme ich jetzt drauf zu sprechen, was die mit der Zelle machen. Sie sind deswegen toxisch, weil sie halt diese positive Ladung haben. Und damit können sie halt super Interaktionen mit anderen Komponenten der Zellen eingehen. Also sie können zum Beispiel grundsätzlich auch mit negativ geladene Aminosäuren eingehen. Das sind dann auch, damit machen sie dann die Proteine kaputt. Die werden dann funktionsuntüchtig, weil sie sich entfalten sozusagen. Sie können im Prinzip mit der DNA interagieren, weil die DNA auch negativ geladen ist durch die Phosphatgruppen und DNA-Brüche machen. Sie können aber auch mit anderen Lipiden interagieren, weil die auch negativ geladen sind, also besonders Lipide der Zellmembran, zum Beispiel der Zellmembran von den Mitochondrien. Das ist der Ort der Zelle, die für die Energiegewinnung der Zelle wichtig sind. Viele Publikationen bestätigt, dass sie diese Membran kaputt macht und damit werden ganz viele solche Sauerstoffradikale gebildet. Und diese Sauerstoffradikale machen einen ganz dollen Schaden in der Zelle. Die Sauerstoffradikale greifen auch Membrane an, also machen eine Lipidperoxidation. Die Membranintegrität ist dann nicht mehr gewährleistet. Also sie wird löchrig, die Membran. Und wenn so eine Zellmembran löchrig wird, dann fließen macht Apoptose. Diese Technik hat super Sinn bei der Krebstherapie. Da wird diese Technik genau eingesetzt, deswegen, um Krebszellen zu töten. Das muss man sich mal reinziehen. Wir kriegen jetzt einen Impfstoff mit der gleichen Technik, die bei der Krebszelltherapie dazu gemacht ist, die Krebszellen zu töten. Das ist jetzt erstmal.
Ist das ein lokales Geschehen oder kann das sich auch im ganzen Körper ausbreiten oder in bestimmten Ecken ansetzen?
Genau, bei den Krebszellen hat man es ja so gesteuert, dass es lokal ist. Und jetzt kommen wir dann gleich zu der Sache bei der Impfung. Da ist es nicht lokal. Das breitet sich im ganzen Körper aus.
Oh.
Ich werde erstmal noch mal ein Wort vielleicht zu den PEG.
Okay, so. בסדר, אז אנחנו שמענו עד לקטע הזה על ה-PEG, מדברת בעצם על ה... תגובות האלרגיות שקורות מה-PEG, אבל בעצם...
על הכל. כן. ה-PEG זה של הקובייה האחרונה בפאזל של כל המבנה הזה של ננו-לפידים.
כן.
ועוד לא דיברנו על מה יש בתוכם. אוקיי, כן.
כן, לא, נדבר. אנחנו בהחלט נדבר על מה יש בתוכם. כן.
אז היא תיארה את הננו... חלקיקים שהם למעשה ננו-רובוטים, את זה היא לא אמרה, כי היא לא יודעת. אז היא ביולוגית.
כן, אנחנו מרכיבים איזשהו פאזל, זה העניין. העניין הוא שיש לנו פה רופאים שהם ממסדיים, היא למשל עבדה עם ה, למשל עם הטיפול הגנטי הזה, היא מספרת את מה שהיא למדה בעצם על הטיפול הגנטי הזה, מתוך גם הניסיון שלה עם ה-RNA, יחד עם הליפידים, גם עם החוסר איזון שהם מצאו בין הכמות של ה-RNA, אני יודעת שזה מטריף אותך, כי אנחנו יודעים שאתה יודע דברים אחרים, ולכן היום הגענו לכאן גם להסתכל על הדברים לשיטתם, נכון? וגם להביא את הדברים האחרים שמעט מאוד אנשים, לדעתי, יודעים עליהם, ומתוך השיחות שיש לנו, אז אני בשוק מהאמת, האמת המדעית, הבאמת אמיתית, אבל אנחנו ככה, בוא נזרום עם החומר.
אז בקטע שאת תראית שהוא לא הקטע המלא,
כן.
ונסה שמיד קרוגר, שבסוף היא קצת בוכה, אם שמים לב, היא עוד לא מדברת על המטען, אז מה שיש לנו בעצם, זה באופן כללי, והיא הזכירה את זה, זה מערכת להובלת מטען. המטען הזה אמור בדרך כלל, היא הזכירה את זה גם, להיות משהו שיקטול רקמות סרטניות למשל. אנחנו מדברים על drug delivery system.
אוקיי.
אז זה יכול להיות גם, אם עושים את זה בצורה מאוד יפה וטובה, אז יכול להיות גם מערכת להובלה של ויטמין C, לדוגמה. Okay. יש ויטמין C ליפוזומלי, אוקיי.
Okay. או אולי גם מערכת להובלה של איזה תרופה, למוח או משהו. יכול להיות.
אנחנו יכולים להשתמש בליפוזומים האלה, שתיארה אותם כמערכת להוביל עוד דברים טובים, למקומות שרוצים דברים טובים. Mm-hmm. או דברים רעים, למקומות שקום...
אנחנו מסוכרים. יכולים לראות את זה בתור מסעית שמובילה הרבה מאוד בננות ואננסים, או מסעית שמובילה פצצות.
אמת.
אוקיי?
Okay? וזאת מסעית מאוד מתוחכמת, mm-hmm. קצת יותר מתוחכמת ממה שוונסה שמיד קרוגר אמרה, mm-hmm. כי במקרה שלנו, של החיסונים, היא הזכירה את זה שזו טכנולוגיה שקיימת, mm-hmm. אבל אפשר לעשות איתה דברים יותר חדשים ממה שעשו לפני 20 שנה, והיא דיברה על הפג, הפוליאטילין גלייקול, שזה הליפיד האחרון מתוך ארבעה שיש לנו שם. ויש לנו, כל המטען הזה של המסעית מצופה במעטפת כזאת של ארבעה שומנים, גם במקרה של פייזר, וגם במקרה של מודרנה. הם משתמשים בשומנים, שני שומנים אחרים, אחד מזה SM-102 במקרה של מודרנה, שהוא גם מסרטן.
אבל אמרנו יש שניים שהם שונים ושניים שהם דומים. הקולסטרול וה-PG הם דומים. ה-SM-102 שזה המסרטן והמעקר, יש את זה במודרנה וזה נבדק שזה...
שזה לא בריא.
שזה לא בריא, ובכלל בפייזר אתמול אמרת לי לתדמתי שיש איזשהו חומר שהוא אפילו לא נבדק.
לא אחד, שניים.
כן, שניים.
יש לנו ארבעה ליפידים. לא אחד, אתה יודע, לפעמים אפשר לעשות ליפוזומים עם מעטפת ליפיד.
רגע, בבקשה, לא להגיד מילים לא מובנות. אנחנו לא יודעים מה זה ליפוזומים,
okay.
אז עוד מעט אנחנו נגיע גם כן לליפוזומים. אז שנייה, אני רוצה שאנחנו... יש איזה ככה סרטון חדש שהיום הגיע של... סטו פיטר ודוקטור רובי ג'יין, ג'יין רובי, שבוע שעבר גם היה לנו סרטון שלהם, אז יש סרטון חדש, הם אוהבים להופיע ביחד, אולי גם אנחנו נופיע ביחד מדי פעם, אז לי יש ספו מדען שהוא חוקר הרבה מעבר למה ש... מה לעשות? חסר הרבה מאוד ידע מעמיק ונרחב, ואני מצטערת, זה הולך להישמע לכם מדע בדיוני, אבל מה לעשות, אנחנו מיום ליום מגלים שהמציאות הרבה יותר עולה על כל דמיון. אז בואו, אני רוצה לראות רגע את הקטע, אני ערכתי אותו, זה קטע קצת יותר ארוך, אנחנו רוצים לראות מה אומרים סטו פיטר וג'ן רובי על העניין של המגנטים, ואחר כך אנחנו רוצים לשמוע מפי המדען למה הולכים לשמש בעצם המגנטים, ואיך הם באמת מגיעים לשם, דרך מה. רמז קל זה מילים לא מובנות, שאנחנו נבהיר אותם בסרטון שאנחנו נקרין לאחר מכאן, ונקבל הסבר מה זה ליפוזומים. אז עד אז, צפייה מענה.
Brittany Galvin's Instagram account blew up after she publicly shared several self-recorded videos and then one of her team of doctors who was shocked when they themselves tested her magnet theory and saw that it was indeed real. I've received so many emails about this magnetism since that interview, I can't even keep up. But nobody with medical credentials really wanted to talk about it, and the comments on Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, and all the other platforms were mostly skeptics having a hard time believing that these people were credible. We can't say that anymore. It is real. It's scary, and it's becoming undeniable to everyone that would like for you to believe that it's a hoax. Jane Ruby is an international health economist with over 20 years in pharmaceutical research experience. She's a medical expert, a Stu Peters Show contributor, and she joins us now. Dr. Ruby, this is horrific.
Stuart, you hit the nail on the head. It's real. We know it's real. There's an entire science in the literature about it. And we also know something else that's really tragic and horrific. It was intentionally added to these injections. Why, you're asking me? Because it is a more aggressive delivery mechanism to get it into every cell in your body. It's a process called magnetofection. And it's this, all this information is readily available. You can do the research yourself. You can look at the government's website, PubMed, to look at the peer-reviewed journal studies that have been published on this particular science. And what it is, Stu, is they are using magnetic fields through different chemicals to actually concentrate the RNA, the mRNA into people's cells. This is in alignment with everything we've been reporting for weeks now. We just know what and how is behind these magnetic phenomenon where people are having these items are sticking to them. So what it is it's part of the lipid nanoparticle. And it's a super delivery system. And there are places in your body that, you know, other synthetic DNA or RNA should not be going. And yet this approach forces the material, the mRNA encoding, to force your cells again to make over and over again these dangerous spike proteins all over your body. It's actually a forced gene delivery system. And I wanted to share with the audience, you're going to be hearing something more and more about something called SPIONS. It's an acronym, SPIONS, and it stands for supramagnetic iron oxide nanoparticles. Where they're putting this magnetic field technology is in and around the lipid nanoparticle envelope that we've also talked about to get this mRNA into your cells. Why do they need to do that? Because the mRNA is so delicate, so easily degraded. It's another reason why it has to be stored. If you know, the Pfizer shot material has to be stored at least 70 degrees Fahrenheit below zero. So let me share something else with your audience. There's a company on the internet, and one of many, by the way, I've been doing all my digging. It's called Chemicell. It's in Berlin, Germany. They advertise, Stu, all kinds of products. There are hundreds of components that you can use to create these magnetic fields around your molecule, right? You can buy it in 200 microgram vials. It's called PolyMag. And I want to share with your audience the disclaimer on Chemicell's website in case you want to buy a little bit of these magnetic fields and attach them to mRNA before you stick them into the human race. And I quote the company, "The magnofection reagents and all of its components are developed, designed, intended, and sold for research use only." And here's the frightening part, Stu. They are not to be used for human diagnostic or any drug intended for humans.
And this is in these so-called vaccines.
These components are what they use, Pfizer and Moderna at least, used in their injections, in these vials. This is why people, you have to get an informed consent. You must, had to be added to the lipid nanoparticle. It's the component. We've also heard many experts, in addition to myself, talk about the polyethylene glycol portion of the lipid nanoparticle that makes it, you know, a little more fat-philic or fat, you know, affinity for fat, which normally would just slip it through cell membranes that are very protective. In other words, if you have a water-based membrane, a lot of other things can get through. But there are places in the body that God and nature never wanted any foreign material to get into. And by magnetizing these lipid nanoparticles with these chemicals, you are creating a super delivery system, a forced delivery system into parts of the body that are not supposed to be. And that's why I've been saying for weeks, this material that is injected into your body from these mRNA vaccine shots is going to every part of your body, every cell in your body. And while you may not have had an initial reaction that was of any concern, you are headed for disaster. Please do not, if you've gotten one, do not get a second one. If you've gotten the two-shot deal, do not get any boosters. This is going to get worse and worse and worse, and very soon, Stu.
Unbelievable. And they're trying to push this onto our kids. 12 to 17, we exposed the Pfizer findings that they tried to hide. They kept very quiet. 86% of children that participated in the Pfizer trial experienced adverse reactions, negative side effects.
So. בסדר, אני פשוט חתכתי, אני ערכתי היום את הסרטון הזה, ויש לנו אותו במלואו, ואנחנו נעלה אותו. אז טוב, אז ככה, היום זה פעם ראשונה שאתה ראית את הסרטון הזה, כי הדברים הם ככה מדקה לדקה. רציתי שתדבר קצת על הדברים שהיא מדברת, וגם תיתן את ה... את האינסייט שלך לגבי בעצם, מה זה המגנטים האלו? אני רוצה או שאתה רוצה שקודם כל אנחנו נראה את הסרטון, הוא לא מתורגם, אתה תצטרך להסביר לנו אותו, נכון? יש לנו סרטון של איזה שתי דקות על הליפוזמים.
אוקיי.
אתה רוצה שקודם כל נראה אותו?
בסדר, בואי נראה
אותו. אוקיי, אז קודם כל נראה את הסרטון על מה זה ליפוזומים. שאתה רוצה גם להתייחס למשהו מהדברים שנאמר?
אנחנו נראה מה זה ליפוזום פשוט.
אוקיי.
אז יש לנו דוגמה קלאסית של כזה, ואז נראה מה זה ליפוזום לא פשוט, שיכול להיות ננו רובוט.
אוקיי.
ומה הוא יודע לעשות, ומה הוא יכול לדעת לעשות.
בסדר גמור.
In the late 1970s, scientists discovered an interesting property of phospholipids. That is, when they are hydrated, the hydrophobic tails mutually attract, while the hydrophilic heads seek the aqueous medium, thus forming a phospholipid bilayer around an aqueous core. The lipid bilayers then seal off to form a liposome. Since liposomes are composed of natural lipids, which are biodegradable and biologically inert, their toxicity is minimal. The amphotericin B molecule is a good candidate for liposome-based drug delivery because it has a useful duality. On one side, it has a polyhydroxyl chain, which is hydrophilic, and on the other side, it has a polyene hydrocarbon chain, which is lipophilic, which allows the amphotericin B molecule to be encapsulated between the double lipid layers of a liposome. However, creating a true liposomal preparation is expensive and involves several complex processes. Cipla is only one of the few companies in the world which have successfully developed this advanced liposomal technology. The first of many complex steps is to intercalate amphotericin B between layers of bilipid film. When the layers of bilipid film are hydrated, they swell up. And when they are agitated, the layers close up to form large multicellular vesicles. The size of these vesicles is greatly reduced to nano-sized particles using a technique called high-pressure homogenization. These are true SUVs, single unilamellar vesicles. Such liposomes can be infused intravenously without any additional process, such as sonication.
טוב, אז אני לא הבנתי כלום. אתה מוכן בבקשה להסביר לנו מה ראינו עכשיו?
כן. לפעמים רוצים להזריק לנו לגוף דברים שהגוף יודע להתגונן די טוב מולם. למשל, על ידי, אפילו מערכת העיכול יודעת להקל כל מיני דברים ולסלק אותם. ולגוף יש גם כל מיני דברים אחרים, כמו מערכת חיסונית, יש תאים שיודעים לתקוף פולשים, ואנשים עם מניעים כאלה ואחרים יכולים לרצות לנסות להתגבר על המנגנונים, מנגנוני ההגנה הטבעיים של הגוף, okay. כדי להחדיר חומרים ביעילות רבה יותר, ולגרום להם להסתובב, לטייל בזרם הדם שלנו למשך תקופה ארוכה, מבלי שהם יעוקלו או יתקפו. אחד הדברים האלה זה הליפוזומים. הליפוזום זה בסך הכל חלקיק ננו, ננו פרטיקלס, אפשר לקרוא לו ננו ליפוזום או ננו ליפידים.
או ננו פצצה מתקתקת.
תלוי, עכשיו, כאילו, כשיש לנו טכנולוגיה, אנחנו יכולים לעשות איתה דברים טובים, ואנחנו יכולים להשתמש בה לרעה. הבחירה היא...
כמו כל דבר.
כמו כל דבר, בעצם מה שהדבר הזה עושה, זה יודע לייצר מנגנון הולכה של מטען, כמו שאמרנו, Drug Delivery System. בעצם כל המטרה של הליפוזום הזה, זה להיות קפסולה שעוטפת מטען שמגיע לאיזשהו מקום.
אוקיי, כשזה במקור, הליפוזום הוא בעצם משהו סינתטי, כן?
כן.
שמיוצר בטכנולוגיית ננו, ובמקור זה יוצר בטח אני מאמינה למטרות טובות, לא? בטח השקיעו בזה הרבה מאוד מיליארדים כדי לספר לעולם איך זה הולך להוביל, למשל תרופות, שאמורות להשתחרר אולי גם בקצב איטי, יש דברים כאלו?
כן.
שחרור איטי ו...
למשל...
אני רוצה להתחיל כאילו רגע מהקל הכבד.
אז הנה, ונסה שמיט קרוגר. אמרה לנו שזה יכול להיות, באמת, אם תסתכלי במנועי החיפוש המדעיים, ואת רוצה למצוא ליפוזומים, תחפשי תקיפה של גידולים סרטניים. זה okay. נהדר בשביל הדבר הזה, mm-hmm. כי זה יודע להוביל רעלים ישר לתוך הרקמה, ואם מתכננים אותם נכון, אז הננו רובוטים האלה יודעים להיות ספציפיים, ולהינעל על רקמות מסוימות ולא על אחרות.
אוקיי.
אבל כדי שהם יגיעו לשם, הם קודם כל צריכים להיות מוגנים במעטפת בקפסולה, זה נקרא אינקפסוליישן, וככה המטען מוגן מפני מערכת החיסון ומערכת העיכול, וככה הוא מגיע לאן שהוא צריך, ויכול לשמש למטרות טובות, כמו ריפוי סרטן, או החדרה של ויטמינים ונוטריאנטים למקומות מסוימים, או לצרכים אחרים, לא כל כך טובים.
בוא נגיד נשק ביולוגי, אנחנו כבר יכולים להגיד, כי אנחנו יודעים מה נמצא גם במילים של אנטוני פאוצ'י, זה כבר לא...
עכשיו זה כבר רשמי.
זה כבר רשמי, אפשר לדבר על זה באופן רשמי.
כן.
אולי גם יש סיכוי כלשהו שאנחנו נראה את זה מתגלגל לו, מה אתה אומר? זה יתגלגל כאילו לחדשות מתישהו?
תיאורטית.
כן.
מעניין למה, כאילו מישהו הגיש בארצות הברית בקשה של FOIA, Freedom of Information Act, תנו לנו בבקשה את המיילים שיש לכם, ברשותכם, של אנטוני פאוצ'י, אני מסתכן את הפוקוס קצת של המצלמה,
איזה יופי, מה קורה פה?
המצלמות האלה לפעמים היה בפוקוס,
אוקיי.
אנחנו נעשה דבר כזה. ונביא אותנו לפה.
כן.
מקווה שזה, לא יודע.
אוקיי.
טוב.
אוקיי. אנחנו נשרוד את זה. נשרוד. העיקר ש... כן.
אז...
את זה אנחנו נשרוד. את הליפוזומים שאתה מדבר אליהם, נראה לי שיש סיכוי קצת פחות טוב אם נניח, אנחנו רק מניחים הנחה, שבזריקה של פייזר, בנוסף לכל המעטפת השומנית, דיברנו על זה אתמול, ונניח שיש שם גם כן ליפוזומים.
כן, ליפוזומים יש שם. השאלה, מה המטען שהם מובילים, נכון? וזה הסוד. וכולם מניחים שיש רק דבר אחד בחיסון, ואני חושב שזה לא נכון, יש יותר מדבר אחד. לגבי מה ששאלת קודם על המיילים של פאוצ'י, תראי, מישהו ביקש, הם יכלו לא לתת. זה שהם חשפו את פאוצ'י, זה שכל תיאוריות הקונספירציה של פעם, שאמרו שפאוצ'י מימן הקמת מעבדת, כי ארצות הברית, התבררו כנכונות.
נכון, ולא תיאוריות.
הם לא תיאוריות יותר, זה עובדה.
אז באמת היה כמה מיליונים ש...
האם הם ייצרו וירוס, או שהם ייצרו שם ספייק פרוטין, שהוא רעלן קטלני, זה כבר סיפור אחר.
אבל תדע לך שזה כבר בחוץ, ואני ראיתי תוכנית עם שני שדרנים, והם גם רואים את זה במיילים. מדובר, למי שלא יודע, מדובר בעצם על הפרוטאין ספייק, שהם פאוצ'י מימן את זה. עכשיו אנחנו יודעים שגם הפרוטאין ספייק הוא רעיל, אז פאוצ'י מימן את זה בעצם, שהם יחברו את הפרוטאין ספייק, את החלבון ספייק, לווירוס של הסארס, הם חיברו אותו שם ביחד.
ככה הם אומרים.
כדי להפוך, כן, כדי להפוך, כדי שהוא יהיה יותר
חודרני. בתוכנית הבאה אנחנו נסביר
לה. שהוא יהיה יותר פטוגני, אוקיי, שהוא יהיה יותר מדבק.
שימי לב, הם ייצרו נשק קטלני.
כן.
הנה, פוקוס הסתדר, תודה רבה.
שלום.
הם ייצרו נשק קטלני, שנקרא, שהוא חלבון. מה זה חלבון? למה החלבון יכול להיות קטלני? כמו של נחש צפה. נחש צפה יודע להזיג חלבון שהגוף שלו מייצר בעצמו, ואת הנחש הוא לא הורג, אבל כשהוא מוזרק לבעל חיים אחר, הוא הופך להיות רעל קטלני, ואת זה הם ייצרו שם, כדי להפוך את זה לנשק ביולוגי. עכשיו, לפני שאני ממשיך על הנשק, אני רק רוצה להגיד שתיאורטית זה יכול להתגלגל לוועדת חקירה, זה יכול להתגלגל להדחתו של פאוצ'י, כמובן בלי לחפש את האשמים שמפעילים את פאוצ'י, כי פאוצ'י לא פועל בעצמו, נכון? הוא לא אחראי לקביעת המדיניות.
לא, לא, לא.
אבל אנחנו יודעים שזה כבר לא תיאוריית קונספירציה, הם מייצרים שם חלבון ספייק, שזה חלבון של ארס. ארס. כן? עכשיו, מה הם עושים עם הארס הזה? אנחנו אולי נגיע לזה בעתיד. הם מספרים, אנחנו מחברים את הארס הזה לאיזה וירוס, ואז אנחנו שולחים, מפציצים אתכם בווירוס הזה, ואתם נהיים חולים. זה כבר לא תיאוריית קונספירציה. אז זאת גם לא האמת. כי כדי להראי לאנשים, אתה לא צריך לחבר את הרעל לווירוס, אתה יכול לשלוח להם את הרעל הזה בצורות אחרות. אוקיי. ואז מסתבר שבאיזשהו דרך, אתה מצליח לשכנע את כל אותם אנשים, שחלקם, רובם נשארו איתנו, כי חלקם לא איתנו, מתו אולי, לקבל זריקה, להסכים לקבל זריקות, ובתוכן מה אתה מוצא? איזשהו מנגנון, למסירה או לייצור עצמי של אותו רעל. נכון? זה מה שהם אומרים שהזריקות האלו עושות. מה זה
ה-MRI? אבל ההיסטוריה גם יכולה להראות לנו בעצם שהזריקות האלו גרמו במקרים אחרים ובחיסונים אחרים שפיתחו, גרמו להרבה מאוד מוות, וזה נעשה גם כן, למשל בשפעת החזירים, ועכשיו שזה קורה אם האנשים לא מסרבים להאמין, ועכשיו אני לא רוצה לזרוק
את שידרת את הסרטון שלי על השפעת הספרדית, נכון? מה הם עשו שם? הזריקו לאנשים קוקטייל רעיל כדי להרוג אותם. ועשרות מיליונים, ככה הם טוענים, אין לי את העדויות של מספר
המדויק. אני הבנתי שמדובר על כ-100 מיליון אנשים.
בין 50 ל-100 מיליון, והם קראו לזה שפעת.
זה לא הייתה.
הם הזריקו קוקטייל של חיידקים והרעלנים.
אתה יכול לספר בקצרה למי שלא מכיר את הסיפור, ומי שלא מכיר את הסיפור, אני גם אצרף את לפוסט הזה, אני אצרף את הלינק לסרטון של סיימון יאנוביץ', שהוא מספר בעצם, וזה אין בכלל, זה כאילו זה נקודה, זה לשים את הנקודה, או זה מסימן קריאה. השפעת ספרדית זה הייתה הונאה. אוקיי, אז בבקשה, תספר לנו ככה בקצרה.
זו הייתה הונאה מאוד קטלנית. הם טענו שהם הולכים לפתח חיסון כנגד חיידק, שגורם לטענתם לדלקת קרום המוח, איזשהו מנינג'ייקוקוס, כן?
נכון.
ככה קוראים לחיידק הזה, ולא היו הרבה אנשים שחלו בדלקת קרום המוח, אבל הרבה מאוד אנשים שמחו לקבל חיסון. עכשיו, רבותיי, אתם צריכים להפנים, כשמישהו בא ומוכר לכם חיסון, רצוי שתבדקו אם זה באמת חיסון, כי מאוד יכול להיות יש, אני לא יודע, יש אנשים שמוכרים לכם מכונית משומשת, ושם אתם דווקא כן ממהרים לחשוד בו שאולי הוא מסתיר מכם פרטים. מה קורה בחיסונים?
Yeah, בוא לא נלך רחוק. ממש עכשיו, בימים אלו, מתפוצצת פרשייה, ששמענו בתוכנית הצינור, אוקיי? במיינסטרים מדיה, שנמכרה תרופה בעצם לבתי החולים, שהכריחו אותם, על פי פרוטוקול, רק אותה לתת, אוקיי? ואני יודעת כאילו מסיפורים שהגיעו אליי, שהרופאים שנתנו את הזריקה הזאת, סליחה, את התרופה הזאת לחולים, הם בעצמם לא האמינו בה, כי הם ראו שהיא גורמת למוות, אבל לא היה להם דרך אחרת מאשר להימנע מלתת אותה, כי היא מופיעה בפרוטוקול, תבינו. הם חייבים, הם מחויבים. זאת אומרת שאם הם לא ילכו לפי הפרוטוקול, הם, לא יודעת מה, אם יקרה משהו לאותו בן אדם, אז יגידו, בגלל שאתה, לא, יש כל מיני סיבות למה הם חייבים ללכת לפי הפרוטוקול הזה. ומסתבר שמדובר בחברת, אותה חברת התרופות, שפשוט שיחדה כל מיני אנשים, ואני לא רוצה להגיד סתם דברים, אבל היא שיחדה כל מיני אנשים כדי להגיע לאן שהיא הגיעה עם הדבר הזה. זאת אומרת, אם אנשים באים ואומרים לנו, מה אתם לא נורמליים, מה אנשים פה הורגים אנשים, מה אתם חושבים שרופאים הם חסרי אחריות, מה אתם חושבים שדבר כזה יכול לקרות בימינו, אז הנה, בבקשה, זה היה רק קצה הקרחון, אוקיי?
הם גם יודעים לעשות את ההפך. הם יודעים לקחת תרופות שהן אכן אפקטיביות, ופתאום לאסור את השימוש בהן. ובמגפת המגפה הזאת של הקורונה, היו לנו שלוש תרופות נהדרות כאלה, אחת מהן היא הידרוקסיקלורקווין, והשנייה היא איברמקטין, שהן תרופות אנטי-טפיליות, אנטי-פרזיטיות, נגד תולעים, כל מיני כאלה, ועוד איזו תרופה שגם היא אנטי-פרזיטית, שנקראת אזיטרומייצין, אזיטרומקס, כן, ושהיא אנטיביוטיקה גם. ופתאום התברר שהתרופות האלה עובדות על משהו שאמור להיות וירוס, שבכלל לא אמור להיות מושפע מהתרופות, אבל הם מרפאות הרבה מאוד אנשים, ואז מה עשו? אספרו על השימוש בהם.
זה, אגב, מה שאתה אומר עכשיו, פעם ראשונה אני שמעת, אני לא ידעתי שהתרופות האלו אמורות לטפל בפרזיטים. מה שמביא אותי גם כן ככה למפתנה של הדלת של דברה טברס, שאומרת שמרססים אותנו בכל מיני טפילים ו... נכון, אנחנו היום בתוכנית עמוקה, חבר'ה, לא להתרגש.
חיידקים למשל.
כן.
זה דבר מאוד עמיד, כי חיידק, בניגוד ליצור הדמיוני הזה שנקרא וירוס, וירוס אין לו, הוא לא חי, אין לו קיום מחוץ לזה.
אנחנו עוד נגיע לזה,
אוקיי,
כן.
אין לו קיום מחוץ, אבל בנרטיב המקובל של
כן,
המדע.
כן, לשיטתם.
לשיטתם, וירוס זה משהו שצריך מארח, והוא בכלל לא חי, אין לו נשמה, ואין לו מטאבוליזם, אין לו...
אבל במגפה הזאת הוא הפך להיות נינג'ה.
נכון, עכשיו חיידק או טפיל, אלה דברים שיכולים להיות בעולם האמיתי, אפילו בלי בני אדם, הם יכולים לעבור מ...
הם יכולים לעבור.
הם יכולים לעבור.
הם יכולים לעבור.
ויש לנו חיידקים באוויר, במים, ויש חיידקים טובים, ואנחנו יש לנו חיידקים במאיים, כל אחד מאיתנו יש לו 2 קילו חיידקים.
שני קילו, חבר'ה.
קילו וחצי, כן? זה נקרא המייקרוביום שלנו.
אפשר לעשות דיאטה מרשימה.
וזה יושב לכל אחד במעיים, והחידקים האלה הם טובים בדרך כלל, אלא אם כן האיזון מופר שם. אבל הם מייצרים עבורנו המון נוטריאנטים, ועוזרים לנו לפרק נוטריאנטים אחרים. חיידקים יש, ולא רק שיש, הם עוברים, ולא רק שהם יודעים גם להתקיים באוויר החופשי, במים. אז כן, אז מסתבר, ויש גם פרזיטים, כמו נגיד מחלת המלאריה, נקראת על ידי פרזיט, טפיל, שנקרא פלסמודיום ויבקס, וזה מחלה שעוברת על ידי יתוש, ככה הם טוענים, אני מאמין להם.
In the late 1970s, scientists discovered an interesting property of phosphorus.
למה תרופות שזו עובדות נגד הדברים האלה, חוץ ממחלת המלאריה, גם תולעים ואמבות, זה גם פרזיטים, והם עוברים, גם הם יכולים להתפתח ולעבור מאדם לאדם, או מחיה לחיה. תרופות שיעילות נגד הדברים האלה, פתאום גורמות לחולי קורונה להחלים. מה זה הדבר הזה? וכשמצאו שזה גורם לחולי קורונה להחלים, אסרו על השימוש בהם. ממש נהדר. והתחילו להשתמש בתרופות שאת תיארת. אני יודע לאיזה תרופה את מתכוונת, אבל יש עוד אחת שפאוצ'י קידם אותה מאוד, שיודעות להרעיל אנשים. אני לא זוכר כבר את השם של התרופה של פאוצ'י, אבל זה טוב שאני לא זוכר, כי אולי היא אפה וסולקה מהמערכת.
אני רוצה, רגע, אני לא טובה עם עכברים, אני טובה רק עם חתולים. אז טוב, אני רוצה שאנחנו נעבור, אחרי שהכרנו את ונסה קרוג, אני רוצה שאנחנו נעבור לאיזשהו קטע, אם כבר אנחנו מדברים על חיידקים, יש איזשהו קטע שגם לך הוא מאוד חשוב, באיזשהו ארגיומנט שיש לך, אני הזכרתי בהתחלה, שאתה בעצם הרבה נמצא בשיחות, אם תוכל ככה קצת לספר לנו על האנשים, שאתה, זה בסדר שתספר לנו?
מה שאני יכול, אני אספר.
מה שאתה יכול.
כן, אז חלק מזה, בכלל זה, חלק זה קשור אלייך, את אמרת לי יום אחד, בוא תצטרף לארגון איזופיה, שם אני הצטרפתי, ושם באים עוד מדענים ורופאים ועורכי דין.
אז אני רק ככה יקדים ואומר שאיזשהו ארגון, אפילו אני לא רוצה לקרוא בשמו, לא רוצה להדגיש את זה יותר מדי, רופאים, עורכי דין, שופטים, מדענים, חוקרים, פשוט התאגדו והקימו איזשהו בעצם, מה שנקרא, איך אומרים את זה, שאתה עושה כדי לעשות mind brain, איך אומרים את זה?
Brainstorming.
כן, לעשות
סיעור מוחות.
סיעור מוחות, בדיוק, ברח okay. לי. לעשות סיעור מוחות בעצם, וכל אחד מביא מהידע שלו, ואני בעצם, כמובן שמיד צרפתי אותך לשם, ומצאת את מקומך שם מהר, ויש לך גם עוד מקומות שאתה...
אני משתתף בקבוצה של ארגון ה-Children's Health Defense
של
בארצות הברית.
של רוברט קנדי.
של רוברט קנדי ג'וניור, ושל מרי הולנד, שאותה ראיינתי ביום שישי, שהעברנו מסר להורים, תרחיקו את הילדים שלכם מהזוועה הזאת. וגם שם, בקבוצה הזאת, יושבים... עורכי דין, מרי הולנד ורוברט קנדי ג'וניור הם עורכי דין, ויש עוד עורכי דין, גם אחרים מאירופה, ויש גם מדענים ורופאים, ויש לי את הכבוד להשתתף שם, וגם לשמוע וגם לתת מצגות בעצמי, בין היתר על הננורובוטים והליפוזונים האלה, והקשר שלהם ל-5G ועל-5G בכלל, עוד לא דיברנו על זה, כן?
כן.
את שאלת מה זה המגנטים האלה, כן. אני מזכיר לך שלא נברח משהו.
לא, לא, אנחנו לא נברח, אני רק רוצה להיכנס ככה, זום אין.
ודבר כן, אחרון שם. זה שיש עוד אנשים שהם רופאים ומדענים מהעולם, שהם איתם אני בקשר, ואני לא רוצה לספר עליהם, כי הם רוצים להישאר מאחורי הקלעים, אבל אתם רואים את השמות שלהם בהרבה מאוד סרטונים שהופיעו בשנה שנתיים האחרונות, ואנחנו כולנו מנסים להחליף דעות ורשמים ולהבין, לפענח בדיוק את מה שקורה.
אז זהו, אז אני פשוט רציתי למנות כמה בעצם סכנות שיש בתרכיב הזה. בגדול, אם אני מדברת איתך, אתה מסכם את זה כדבר אחד, בדרך כלל אתה אומר לי, אבישג, זה רעל. כל מה שיש שם זה פשוט רעל. כל הסיפורים שם של כן מייצר נוגדנים, כן מפעל ספייק, לא מפעל ספייק, כן AD, לא AD, זאת אומרת, כל פעם שאני באה לך עם איזה משהו, למשל עכשיו המגפה הזאת שמדברים עליה, אנחנו התחלנו לדבר על זה בקטנה בתחילת השידור, ואמרנו בציניות, כן? שכן, איזה מגפה, אנחנו מדברים על איזה מגפה שפשוט מוחקת לבן אדם את המוח, אוקיי? עושה לו אלצהיימר, בעיות זיכרון. אני רוצה להגיד לכם שיש לי מישהו שנפגע מהחיסון הזה, אני הייתי אצלו ביום שבת. אתמול הוא התקשר, הוא נפגע מאוד מאוד חזק, וזה משהו שאני עובדת על איזשהו, איך להגיש את כל הסיפור הזה שלו, זה עוד בעבודה הדבר הזה. רוצה להגיד לכם שהיינו והגענו לאיזשהו מקום, אכלנו ביחד ארוחת צהריים, והייתה שם מישהי שדיברה איתו, ושוחחנו ודיברנו והכל, ואתמול הוא שולח לי הודעה, אני מת, כאילו השעמום הזה הורג אותי, הוא לבד בבית, הוא לבד בבית, בן אדם שקטעו לו את הרגל מקרישי דם, שהתפשטו לו בכל הגוף. איזה סיפור, אתם לא מבינים, סיפור קורע לב. והוא שולח לי הודעה, אבישג, אני, השימות, אני אומרת לו, אז תתקשר, ואמרתי לו את השם של הבחורה. הוא אומר, מי זאת? מה זאת? אז אני אומרת לו, זה שהיינו. הוא אומר, אני לא זוכר כלום. וככה, ואני רוצה להגיד לכם שגם באתי לראיין אותו על החיים שלו, ושספר לי מה קורה, הוא לא זוכר כלום. אני רוצה להגיד לכם שאת כל הנתונים עליו, אני יודעת, הוא גם דרך אגב, בעברו, לא רחוק, הוא ידע 7 שפות או משהו כזה, הוא מוזיקאי, הוא וטרינר, והוא עכשיו כלום מזה, הוא פשוט, המוח שלו לא מתפקד. עכשיו הוא אומר שמיד לאחר החיסון, זה בכלל היה, לאחר החיסון השני, זה היה פשוט קטסטרופה. הוא לא זכר כלום, והוא גם לא מצליח לזכור, זאת אומרת, את הפרטים על המקרה שלו, אני לקחתי עדות מהחברה הכי קרובה לו. עד כדי כך, המצב קשה. אני רוצה רק, זה גם הקטע הזה היה לך חשוב שאני יגיע אליו, נכון?
אני חושב שכולנו נפגעים בצורה זו או אחרת, כי לא מספיק שיש את תופעת ההשלה, השדינג, כן. שמדברים עליו, שאנשים מחוסנים שלא נמצאים בהסגר, מדביקים ומרעילים, מעבירים את הרעלן הזה לאנשים שלא הוזרקו.
אז אתה כן מסכים עם כך שיש השלה.
יש השלה, והיא כנראה לא כתוצאה מ... הזריקה לא מכילה וירוס, נכון? היא מכילה mRNA. יש השלה, החלבון הזה עובר. והחלבון הזה הוא כל כך רעיל, שהוא יכול לגרום לנזק בכל עברי הגוף, כולל מיוקרדיטיס, אומר לך משהו?
כן.
דלקת שריר הלב, דלקת קרום הלב, דלקת רב מערכתית, דלקת שחלות, דלקת אשכים, ודלקת המוח, שנקראת מנינג'ייטיס. ואז מה קורה במנינג'ייטיס? אתה פתאום, אתה לא אתה, המוח שלא, לא בסדר, יש דלקת במוח. וזה לא סתם דלקת, זה רעל שמתפשט שם. ועכשיו, אבישה, כשאני באתי אלייך לפה מחיפה, לאולפן היפה הזה, ונוסע בכביש החוף, אין פעם אחת שאני עובר שם ואני לא רואה תרנים חדשים של 5G או 4G או אנטנות חדשות על תרנים קיימים, עוד 5G, עוד 4G, בשביל מה כל הקרינה האלקטרומגנטית הזאת?
בשביל מה?
אז קודם כל זה לא בריא, וכשקרינה אלקטרומגנטית פוגשת את המוח שלנו ואיברים רבים אחרים, מתרחשים בדיוק אותם דברים, ואנשים רבים... דיווחו בתחילת מגפת הקורונה, שרגע, מה אתם מגפה? פרסתם לנו 5G, והרגשנו לא טוב, זה קשור למה אתם מפיצי תיאוריות קונספירציה, לא, זה לא נכון.
ואני זוכרת שדיברנו על כך שאנשים הולכים להתמוטט ברחוב ובבית, ומה אנחנו, אתה יודע מה אני רואה היום?
מה?
אני רואה לפחות פעמיים בשבוע ידיעה שמישהו או מישהי התמוטטו. בבית, במשך כל 10 חודשים לפני החיסונים, לא שמעתי פעם אחת על מישהו שנפטר בבית או התמוטט.
כן, אז אנחנו כשנסביר את הננורובוטיקה הזאת, ואיך היא מופעלת באמצעות קרינה אלקטרומגנטית, ומה המטרה שלהם בכלל, וזה אחת מהמטרות שלהם, אנחנו נוכל להבין איך מתרחש דבר כזה, מבחינה באופן מדעי איך זה יכול לקרות.
אוקיי.
וכן, אז...
בואו נקרא רגע את ה... אנחנו פה עם ה... אני רוצה קודם כל שנדבר, מכיוון שדיברנו על עניין של החיידקים, איך בעצם, בנוסף לכל ההפתעות, אני קורא להם פצצות מתקתקות, שיש בתרכיב הזה, של הזריקה של פייזר, מה עוד נאמר באותו זום שראינו לפני כן של דוקטור ונסה קרוגר, אז ככה, אז תראה מה היא אומרת. אז היא אומרת ככה, הבעיה שהייתה לביונטק היא שבשלב הקליני המוצר, כלומר ה-RNA, הופק בטכניקות שונות לחלוטין לאופן הייצור שלו כעת. בשלב הקליני הם נזקקו רק לכמויות קטנות של חיסון. הם הצליחו, זאת אומרת רק לקצת חיסונים, הם הצליחו להשתמש בטכניקות יקרות מאוד שהעבירו מוצרי קצה מתוארים מאוד. עכשיו, כשהם נכנסו לייצור המוני, זה כבר לא אפשרי. הם נאלצו לעבור לתהליכים בעלות נמוכה יותר. למשל, באמצעות כמויות אדירות של DNA, המתפקד כמצע כדי להיות מסוגל לייצר את ה-RNA, בתגובת שיתוק חוץ גופית. זה נעשה באמצעות חיידקים. דרך תסיסה של חיידקים, שאומרו, על מנת שיכילו DNA זה, החיידקים מכפילים את ה-DNA בכמויות אדירות, וזה מוביל לסכנות או לסיכונים חדשים, במיוחד זיהום. כרגע למשל המצב הוא שה-DNA מומר בחיידקים, הוא מכופל, לאחר מכן נפתחים החיידקים וה-DNA מופק, אחר כך הוא מקושר באמצעות אנזימים, ואחריו ה-DNA הלינארי עובר תעתיק חוץ גופי כדי לייצר את ה-RNA תוך שימוש בפרוצדורות שונות. ועדת ה-EMA הציבה דרישות שונות עבור יצרן החיסונים, כלומר ביונטק. הם מתבקשים כעת לפתח ולהציג תהליכי ניתוח, זה אנחנו מדברים בדיעבד, כן? Mm-hmm. הדברים האלו לא קרו בהווה. הציב דרישות שונות עבור יצרן החיסונים, כלומר לביונטק, הם מתבקשים כעת לפתח ולהציג תהליכי ניתוח שונים, בכדי להבטיח שהמצע נקי ממזהמים מיקרוביולוגיים, חיידקי E-coli למשל, לא נראה שיש תהליכים להבטיח או לפקח על כך. הם גם צריכים להבטיח שכל הבאפרים, אלה הממיסים שעושים בהם שימוש, נקיים מ-RNSS ו-RNase, זה בעצם האנזימים שמפרקים ומנקים בעצם את כל התהליך הייצור הזה מהשאריות שיש שם.
RNAs,
כן.
כל אנזים נגמר בסיומת אז.
כן.
אז RNAs זה משהו שאמור לקחת משהו ולהפוך אותו ל-RNA, והיא נותנת פה פרשנות מאוד יפה ומכובדת על המסכנים האלה שאוי, אפס, יש להם קשיים שנתקעו.
כן, טוב, לשיטתם. בוא, אנחנו מבינים שהיא רופאה ממסדית.
היא לא רופאה, היא מיקרוביולוגית.
היא מיקרוביולוגית.
והרבה מאוד מאוד דברים שהיא אומרת פה הם נכונים מאוד.
נכון, נכון. עליהם גם לנתח עד כמה פעילות האנזימים חזקה, זה מאוד חשוב, כי אחרי זה שה-RNA מועתק מ-DNA, בתהליך הייצור צריך להיפטר מה-DNA. הוא מתעכל על ידי אנזימים, על ידי DNSS, ואם ה-DNA הזה לא מתעכל מספיק טוב, אם נשארים שאריות, זה תומן בחובות סיכונים. אני אחזור לסיכונים משאריות DNA בהמשך, אבל יש לעקוב אחר פעילות האנזימים היטב, ובסוף צריך להיות RNA טהור ללא שום DNA נוסף, וזה לא המקרה בביונטק, עודתה שיש מזהמי DNA. אני רוצה לדעת בבקשה, אם יש מזהמי DNA בתרכיב של פייזר, ויש לנו פה נניח נשים בהיריון שיש להם חלוקת תאים מרובה מאוד בייצור השליה, כנל יש בילדים קטנים כל הזמן גדילה וחלוקת תאים וחלוקת תאים, תוכל להסביר לנו מה קורה ומה עלול לקרות לשיטתם, כן? כשיש לך זיהום של DNA, והיא אומרת חד משמעית פה, הם לא יכולים להגיע למצב שהתרכיב הזה טהור. זאת אומרת, בנוסף לכל הסיכונים של הספייק הרעיל, של הננו-ליפידים, אוקיי? Mm-hmm. מה אנחנו מקבלים? עוד מעט אנחנו גם הולכים לראות את הקטע הנוסף. אני רוצה גם להראות לאנשים מה ונסה קרוג אומרת גם על המיטוכונדריה. אוקיי?
היא דיברה על זה בסרטון שלך.
כן. אז עוד מה, אנחנו ראינו את זה על המיטוכונדריה?
כן, את הקטע למיטוכונדריה.
הקטע הזה, ראינו את זה עד הסוף?
לא יודעים עד הסוף, אבל היא דיברה שם על הנזקים למיטוכונדריה.
בעצם כן, ראינו את זה עד הסוף. כן, אז אוקיי.
היא דיברה בעצם על איך המסעיות
כן.
הן רעילות כשלעצמן.
אוקיי.
היא עוד לא דיברה על המטען. אוקיי. עכשיו פה את מדברת, מה יש במטען? המטען זה אמור להיות ככה לשיטתם, mRNA, messenger RNA, שאמור לגרום לתאים, לתכנת אותם כך שידעו לייצר את אותו חלבון,
את החלבון
ספייק, שהוא רעל קטלני, כפי שאנחנו יודעים, חלבון הזה שקוראים לו חלבון הספייק, כי הוא כביכול בא מאיזה עוקץ של איזה וירוס, שנקרא SARS-CoV-2, אבל החלבון הזה הוא רעיל מאוד, גם כשהוא לא מחובר לווירוס, כן? אז
שזה חשוב מאוד לדעת, שהחלבון הזה רעיל,
אנחנו יודעים
שהוא רעיל, גם שהוא לא מחובר לווירוס.
הוא רעיל והוא גורם לנזקים, חוץ מאותם נזקים שהמסעית גורמת.
כמו שהסברת, שיש חלבונים, כל מיני חלבונים, כמו שיש חלבון שמייצר הנחש, נכון? שהוא חלבון רעיל.
נכון, הרס של נחש, זה אוסף של חלבונים ופפטידים, פפטידים זה שרשרות של חומצות אמינו, זה משהו שכמעט דומה לחלבון. חלבונים בטבע יכולים להיות דבר קטלני, והנחש, הנחשים, לא אחד, רבים, או הקרבים, או יש דברים אחרים שמייצרים רעלנים. בתעשיית הקוסמטיקה מופקים רעלנים כאלה שנקראים בוטוקס, שיודעים מאוד מאוד יפה להרוג דברים. אז זה מסוכן, חלבונים, לא וירוסים, חלבונים, קודם כל. ואם הם מגיעים לגוף שלנו והם לא צריכים להיות שם, אז אנחנו יכולים לראות אנשים שחולים באופן קשה, וחלילה תופעות, אנחנו יודעים מה תופעות הלוואי של הזריקה הנוראה הזאת.
כן.
מיוקרדיטיס, דלקת שריר הלב, פריקרדיטיס, דלקת קרום הלב, מיס, מולטי סיסטם אינפלמטורי סינדרום, תסמונת דלקתית רב מערכתית. אנחנו מדברים על אובדן פריון, פגיעה באיכות הביציות, באיכות אי תפקוד של תאי הזרע. אנחנו מדברים על מננג'ייטיס, על דלקת קרום המוח. אנחנו מדברים על ספונטיינס אבורשנס, מיסקריג'ס, הפלות. נשים שמדמם, וקרישי דם. זה אמבוליזם, כן? טרומבו אמבוליק איבנטס, אירועים של חסימה של זרימת הדם, שיכולה להביל או לנמק או לחנק.
זה מה שקרה דרך אגב לזה, ואני רואה...
או לשבץ מוחי, ושבץ מוחי, חס וחלילה, מה קורה לאדם שמקבל שבץ מוחי?
לא, זה קורה בגלל שיש טמפרטורה מעל 28 מעלות.
יכול להיות. אבל אם יש שבץ מוחי...
זה מה שמפרסמים עכשיו. שבץ זה זה, דום לב, התקף לב, זה בגלל שיש מעל טמפרטורות 28 מעלות.
אז אם יש לך קריש דם במוח, יש סבירות מאוד גבוהה שאתה טיפול כמו אבן במקום,
זה מה שקרה להרבה מאוד אנשים.
כן, ומה שוונסה שמיט קרוגר, בעצם איך קוראים לבחורה הנחמדה שתיארה את הטכנולוגיה?
רובי.
רובי. אז מה שמסתבר...
ג'יין רובי, דוקטור ג'יין רובי.
מה שמסתבר שהזריקה הזאת יודעת, וזה לא אני אמרתי,
כן.
לא תשימו אותי, כן? היא יודעת לתקשר עם מערכות אלקטרומגנטיות חיצוניות, כמו 5G, ואני יכול לספר לך שהם עובדים שנים, לטכנולוגיה, שאיך לגרום למסעיות
האלה. זה כדי שנגיע לכאן, כי זה מצגת בעצם שמראה איך בעצם הם מפתחים גם כן חיסונים שיש בהם ננו רובוטיקה יחד עם החיסונים של מודרנה במדבקה, עם ההיידרוג'ל.
יש גם כאלה דבר, יש סוגים שונים של ננו רובוטים, ויש להם שמות שונים, זה יכול להיות ההיידרוג'ל, ליפוזומים, רובוטיק ליפוזומים, ננו רובוטים שהם לא היידרוג'ל, כולם בסופו של דבר נועדו להשיג כל מיני מטרות ברמה מאוד מאוד קטנה, מיקרוביולוגית, מיקרוסקופית, וחלקם יודעים לשתף פעולה, לא חלקם, כולם צריכים איזשהו מקור אנרגיה חיצוני, המקור הזה יכול להיות למשל חום הגוף, הגוף שלנו קצת יותר חם מהסביבה שלנו, בדרך כלל.
הם כולם צריכים את זה? זה מעניין מה שאתה אומר.
כדי שרובוט יעשה משהו, הוא צריך מקור אנרגיה. אין להם בטריות.
נכון.
הם כל כך קטנים.
האמת, לא חשבתי על זה.
ומה יכול לספק להם את
הרובוט?
למשל, קרינה אלקטרומגנטית.
אז בעצם כאילו הם גם סוג של טפילים.
טפילים
סינתטיים.
עכשיו תתארי לעצמך מה קורה. אם מישהו הולך ומסתובב, קיבל איזושהי זריקה, והליפוזומים האלה שיש להם מעטפת שיודעת לתקשר עם 5G, הם מיוצרים בצורה כזו שהם יודעים לקבל פקודה מרחוק. עכשיו מסעית יקרה, כרגע, לא קודם. עכשיו תפרטי בבקשה את המטען שלך, ואז המטען נפרק מהמסעית, כתגובה...
זה דרך אגב דרפה, אוקיי?
כן, דרפה זה אנשים שאוהבים להתעסק בטכנולוגיות האלה ואחרות, והם אנשים מוכשרים ביותר, אני מוכרח לומר.
כן. מדהים. זה בעצם, ככה נראים הנאנו רובוטים, והם בעצם יכולים גם כן, הבנתי, להיות מחוברים בעצם למערכת שליטה שרוצים, בואו נגיד על זה, זה כבר גם כן בחוץ, נכון? אנחנו מדברים על הגרנד ריסט.
גרנד
ריסט, אם אתה רוצה לספר לנו קצת מה בעצם, איך הדברים... ולחבר את זה עם המגנטים, נכון?
אוקיי, אז אם אנחנו ניקח שני אנשים שכולנו מכירים...
פולו דמאני גם.
כן, ניקח אחד מהם, זה ביל גייטס, שהוא משתף פעולה, כי באיבנט 201, הוא, קרן וביל ומלינדה גייטס, שהם גרושים כרגע, אבל יש עדיין כרגע, שיתפו פעולה עם ה-World Economic Forum, ועם עוד איזה גוף.
ששם ביבי נתניהו בשיא המגפה, רץ לנאום שמה.
והגוף הזה מנוהל על ידי קלאוס שוואב, שלצערי. גם עוד אנשים משלנו הלכו, גם ההיסטוריון שכתב את, אני שוכח את שמו, הלך וסיפר שם, שהם למדו לפרוץ את המוח ולקרוא אותו. יובל נוח הררי, תודה שהזכרת לי. יובל נוח הררי, לאחר מכן גם תרם $1,000,000 לקרן, לקרן של ביל ומלינדה גייטס.
אבל הוא גם תרם לארגון הבריאות העולמי או משהו?
לא, הוא תרם לקרן של ביל ומלינדה גייטס, ובינתיים בכל אמצע המשבר הזה, שני אנשים חשובים קיבלו פרסים בישראל. אחד מהם זה אנטוני פאוצ'י.
אתה יודע, זה מאוד מבלבל. דרך אגב, לגבי נוח הררי, הוא היה לו הרצאה מדהימה, שבה הוא סיפר בלעת, אבל כאילו כשהוא מתנגד לזה, שהולכים להפוך את האנשים בעצם כל המגמה היא, וזה היה לפני איזה 3-4 שנים, הרצאה, אני מאוד אהבתי את ההרצאה הזאת, שהוא סיפר איך בעצם הכל הולך לקראת זה שרוצים להפוך את האדם לסייבורג.
נכון. וקלאוס שוואב, שאצלו, בפורום שלו, דיבר בין היתר, כן, לא רק שם, אבל גם שם, כן, דיבר אותו יובל נוח הררי, מדבר על המהפכה התעשייתית הרביעית. ה-Fourth Industrial Revolution. ומישהו יודע מה זה המהפכה התעשייתית הרביעית? אז זה שם קוד, יש להם עוד שמות קוד, כמו בעלי עניין, stakeholders, אז זה שם קוד למצב שבו אנחנו לא נשאר יותר בני אנוש, אלא אנחנו נהפוך או לחצי רובוטים או לגמרי לרובוטים, פשוט המהפכה הזאת תהפוך אותנו, תוביל את כולנו למצב נפלא של דיסטופיה עתידית, אנחנו נהיה סייבורגים, כמו שאת אמרת. והשליטה המוחית הזאת, היא מרכיב, האינטרפייס, התקשורת בין המוח שלנו לרשת שלהם, כי מה זה סייבורג בלי תקשורת עם המוח? זה החזון שלו.
אז זה מאוד איטי, זה לא משהו שקורה מאוד מהר. אני רוצה עכשיו כאילו רק לדמיין איך דבר כזה יכול לקרות. נניח, יש איזה משהו שפוגע במוח שלנו, פוגע בתפקוד שלנו, פוגע בגנטיקה, זאת אומרת, אנשים נולדים בגלל איזושהי טעות איומה שקרתה, כן? נולדים עם אי יכולת לתפקד כך או אחרת, או נולדים עם גנטיקה מעוותת, כמו שראינו אנחנו מכירים את התרופה הזאת שנתנו לנשים פעם, תלידומיד, זה נקרא?
תלידומייד, כן.
תלידומייד. אז קרתה טעות איומה, ואז בעצם, אתה יודע שעכשיו הם מכניסים את זה לחוק, שהם רוצים לעשות ריצוף גנטי, לכל מי שנולד, אוקיי? כל הילוד לרצף הגנטיקה השליחה הוא. אז כל מי שנולד, אז צריך לעשות לו ריצוף גנטי. ובעצם כל הטכנולוגיה הזאת היא גם כן של הריצוף גנטי והתערבות גנטית והנדסה גנטית וחלק גם מהזריקה הזאת היא קשורה בעצם לכל הטכנולוגיה הזאת של הנדסה גנטית, נכון?
לא בדיוק, אבל
אין
אחיות.
אין אחיות.
קודם כל, אני ארחיב ואני אגיד שהדגימה של ה-DNA נעשית לא רק אצל כל הילוד, גם כל מי שהולך ומבצע בדיקת מטוש לקורונה.
הם רוצים את זה אבל לפני כן, עוד לפני שיהיה קורונה.
אבל זהו. כן, הם רוצים...
כל מי שנולד.
הם רוצים שכל מי שנולד וכל מי שכבר חי, שיהיה מיפוי בדאטאבייס, כן, בבסיס נתונים עולמי. אם הוא יושב בסין או לא בסין, זה לא כל כך משנה, כי כל המידע היום יושב באינטרנט, לא שלנו, של אותם גופים שרוצים לתקשר ביניהם, והם
אז חשוב... אנחנו יודעים שהביוטכנולוגיה זה דבר מאוד מאוד מפותח היום, וזה מפותח גם כן בגלל כל מיני נכויות של אנשים, מתפתחים פה, מתפתחים שם, אבל אנחנו מדברים פה בעצם על הרצון שלהם לא לשלוט גם רק בגוף, אלא גם לשלוט במוח, במחשבות,
אבל כדי להפוך אותנו ללא אנושיים, יש שתי דרכים. אחת מהן היא לשנות, לעשות עריכה, אדיט. להכניס, מאבד תמלילים
כזה. מתי נרצה לעשות אדיט? מתי שאנחנו לא נהיה מרוצים מהמצב כמו שהוא. אז אם אתה עושה טעויות איומות, אתה מייצר אולי, אולי. תראה, ההצעה כבר קיים, אוקיי? עכשיו צריך לדאוג שיהיה ביקוש.
כן.
נכון? אז איך אנחנו דואגים שיהיה ביקוש? אם נולדים אנשים, מתחילים להיוולד אנשים עם בעיות...
לפני כן, אבישג.
הרי אתה מבין כאילו ש...
לפני כן.
הרוב האנשים הוא שקובע בסופו של דבר.
את ואני כבר נולד...
הם לא יכולים לכפות את זה סתם.
את ואני כבר קיימים.
כן. כמו שיש טריגר לקבל זריקה ניסיונית, נכון?
אז אנחנו קיימים, ואנחנו כבר... נולדנו כבר לפני יותר משנה, שנתיים, ו... גם לנו...
חמש שנים, אתה יכול כאילו... אתה יכול להפריז, עשר שנים.
כן, אני קצת יותר ממך, 15. אז עריכה של הגנום, ג'נום אדיטינג, מניפולציה גנטית של ה-DNA שלנו, זה אחת המטרות שלהם, והיא לא קשורה דווקא לסייבורגיות, כי כדי לעשות אותנו לא אנושיים, שהמוח שלנו יחשוב אחרת, או הרגשות שלנו יהיו אחרים, או עולם ה... העולם הפנימי שלנו יהיה אחר, לא צריך עדיין את האלמנט הסייבורגי. מספיק שהם עורכים את ה-DNA שלנו, ומשהו משתנה בנו. אולי פחות אמפתיים, אולי יותר אגרסיביים, אולי יותר ניתנים לשליטה. החלק השני, שהוא האח או האחות של הטכנולוגיה של ג'נום אדיטינג, הוא הכנסת השתלים המוחיים, שהם אלה שמאפשרים להוציא... כמו שסיפר יובל נוח הררי בחזונו, שעלינו לפרוץ את המוח, הם יכולים להביא את מה שקורה במוח שלנו לענן שלהם, ושם יש להם אינטליגנציה מלאכותית, שיודעת לפענח את מה שקורה לנו במוח, לאחר מכן הם יוכלו להשתיל בחזרה מחשבות לתוך המוח שלנו. אילון מסק נורא מתלהב מזה, שנוכל לעשות דאונלוד לאיזו אנציקלופדיה, לתוך המוח מהר כזה ב-5G, אולי יש לזה שימושים נהדרים, מישהו נולד ולא יודע קרוא וכתוב, לוחץ על כפתור, עושים לו דאונלוד לתוך המוח של...
כמו במטריקס, במטריקס למשל, היו עושים לו דאונלוד, נכון? אז עכשיו הוא ידע קונג פו, עכשיו הוא ידע טיסה, עכשיו הוא ידע, נכון?
כן, זה אחד הדברים הנהדרים.
הנהדרים, נכון, אבל זה יעבור דרך זה.
המהפכה התעשייתית הרביעית, היא תאפשר לנו את כל זה. וכדי שזה יקרה, אנחנו גם צריכים לאבד את האנושיות הרגילה שלנו, וזה עושים בג'נום אדיטינג, בעריכה של ה-DNA. אבל אחר כך, בהשתלת וקריאת מחשבות, אפשר להשיג דברים הרבה יותר, אפשר להגיד, לתת בן אדם לפקודות.
בוא נגיד, המהפכה הזאת היא מצד אחד, תיתן מתנות, מה שנקרא לחם שעשועים, או סוכריות קופצות עם... שוקולדים וכל מיני מטבעות זהב כאלו, ומצד שני כמו שאמרנו, אתה יכול לנצל את הטכנולוגיה לדברים טובים, וגם לדברים...
אני חושב שכדאי שנתחיל לשכוח מהסוכריות.
זה כבר לא יקרה, אתה אומר. אנחנו כבר בדיקטטורה.
הנטייה, מה שאני רואה זה נטייה שהולכת לכיוון של פחות סוכריות ויותר רעלנים ועריכה גנטית.
אתה אומר, אין אצלם כבר פרומואים, אוקיי? אנחנו במה שנקרא... הרכבת דוערת.
לא אני אומר את זה.
אני בסדר.
כשבא ביל גייטס לפני 6 שנים, כן? ואמר, תשמעו, אתם מזהמים את העולם, יש יותר מדי פחמן דו-חמצני, שזה כמובן קשקוש. לא נדבר על זה עכשיו. זה לא שלא חיממנו את העולם, ותכף הוא נורא יתקרר, ואנחנו לא נדבר על זה כרגע, אם תרצי, נוכל לעשות תוכנית אחרת, על למה הולכת להיגמר האנרגיה, וזה לא קשור לבני אדם. זה קשור לבני אדם, אבל... יש משאבים
יש מעשה ידם ויש גם משאבים שהם בלתי נדלים וגם מה שנקרא חוק שימור האנרגיה ובסדר יש עוד
דברים אז מה אומר לנו אותו ביל גייטס שצריך להתחיל הוא אומר שזה בגלל התחממות גלובלית אבל צריך להתחיל לדלל את האנשים והם שנים מדברים על זה זה נורא חשוב לשלוט בכמות האוכלוסין כי המשאבים של העולם מוגבלים ואם לא נשלוט על כמות האוכלוסין
זה באמת יהיה לתוכנית אחרת, מה שנקרא, אבל בוא רגע אני רוצה להזכיר לך שאמרנו אנחנו לא נברח מזה, אז דוקטור ג'יין רובי מדבר בעצם על המגנטים, הם אומרים שזה עובדה קיימת, יש לאנשים שהזריקו להם את התרכיב הזה לגוף, יש פה תופעה שאנשים... שמים על עצמם מגנטים למיניהם, כרטיסי מגנט למיניהם של ויזות, לא יודעת מה, וזה נדבק.
כן.
נכון?
נכון.
היא טוענת שזה בגלל שהחדירו מגנטים, אתה אומר, אין מקום להחדיר מגנטים.
לא, החדירו, אבל זה לא המגנטים האלה.
זה לא המגנטים האלו.
החדירו אבקה, אנחנו מדברים על נאנו רובוטים.
נאנו.
והנאנו רובוטים האלה עשויים, אמרנו, מ... 4 מעטפות שומן, לא 1, mm-hmm. לא 2, לא 3, לא 4, 4 מעטפות שהראשונה זה קולסטרול, האחרונה זה פוליאטילן גלייקול עם צימוד שומני, כי זה פולימר פלסטי עם צימוד שומני, כדי שזה יהיה ליפיד, ובאמצע עוד 2. Mm-hmm. ולכל זה, מה שהם לא מספרים לנו, זה שהם מחדירים עוד חומרים, שחלקם יש להם תכונה מגנטית. Mm-hmm. עכשיו, התכונה המגנטית היא לא מספיק גדולה בנאנו רובוטים האלה כדי לעצמי. נאנו רובוט זה דבר כל כך קטן, שאין שום סיכוי שיחזיק מטבע כזה גדול.
אז מה בעצם קורה כאן?
הנאנו רובוטים האלה יודעים לעשות הרבה יותר מאשר לכלול בתוכם את החלקיקים. מה שאני...
אבל למה אני רוצה להבין... למה באזור הזריקה עכשיו, אם אנשים שמים מגנט, זה אמיתי דרך אגב, אני גם מכירה מישהי נכון. ישראלית שעשתה את זה, ועוד מישהי שעשתה את זה, ואני הפצתי גם, יש איזה בחורה דתייה נחמדה, שגם בדקה את זה בעצמה, זה אנשים אותנטיים, זה קורה, אני גם אלך ואני אבדוק את זה, גם על אנשים שאני
יודעת שהם חסנו. ואנשים מסוימים נצמד לאף, ולא סתם לאף, אלא רק בנחיר שבו נעשתה בדיקת המטוש.
המטוש. כן? אוקיי, אז אוקיי, אז אנחנו מדברים על כמויות מאוד מאוד קטנות, עדיין, למה יש להם כזה כוח? מה קורה פה?
מכיוון שהזריקה או המטוש, הם לא הדרך היחידה להכניס לנו זיהומים לגוף. יש עוד דרכים. אנחנו מקבלים זיהומים לגוף באוויר, במים וביבשה. המים שלנו זוהמים, הם קוראים לזה פלואוריד.
פלואורוסיליטית.
כן, אז הם מוסיפים למים פלואוריד, סודיום פלואוריד.
אבל זה קשור למגנטים עכשיו?
לא, אז המים מובילים לתוכנו, כן, זה קשור למגנטים. המים מובילים לתוכנו לא רק מים ופלואוריד, הם מובילים לתוכנו גם מגנטית, האוכל שלנו מגנטית, המטוסים שבאוויר פתאום פולטים מגנטית, כל אלה מיקרו-חלקיקים שיש להם תכונה מגנטית. עכשיו, נאנו רובוטים יודעים בשמחה לעשות מסיבה בגוף שלנו. הם באים נכנסים ממזרק, ממטוש, אני לא יודע ממה, והם פוגשים חברים שלהם. והחברים שלהם שהגיעו בדרך אחרת, ממטוס בטיסה אחרת, עם חניית
בעיניים. אבל זה בלתי חוקי, יקבלו כנס על התקהלות.
כן, אז הם יכולים להוביל את החומרים המגנטיים האלה, בסדר האוכל של הסופרמרקט למשל, או דרך איזה מטוס ריסוס שעובר וככה עושה לנו שובל של מגנטית של פרום 3 או 4, תחמוצת של, של ברזל, שחומר מגנטי חזק ביותר. ואז כשבתוך הגוף שלנו מטיילים בערבוביה, ליפוזומים ונאנו חלקיקים מסוגים שונים, והם יכולים לדבר ביניהם ולהחליט שהם דווקא רוצים להרכיב במקום הזה אנטנה. למה הם צריכים אנטנה? כי בשלב הבא יבוא לשם איזשהו צ'יפ שהם רוצים לתקשר, שיחיל למשל את התעודת זהות שלנו, את החשבון בנק שלנו.
אפרופו, אני חושבת שהתעודת זהות של כל אחד מאיתנו תהיה תקפה רק עד לאוגוסט 2022.
באמת?
כן. הם מעבירים הכל לתעודות זהות ביומטריות.
אוקיי, אני כבר,
כשהלכתי... אתה יודע שכאילו עניין המזומן והתהליך הזה על סטרואידים להיפטר בעצם הכסף המזומן, כן? מתחיל כרגע גם כן, אתה יודע שהם העבירו את כל הכרטיסי אשראי, וזה אני עוד לא צריכתי להבין למה, רק כרטיסי אשראי שהם עם וי-פיי, כן? Mm-hmm. תקשורת מיידית של וי-פיי, זאת אומרת, או שזה נורא נורא חשוב להם שהבן אדם שמשתמש בהם יזוהה כזה שלו, אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב להם. אני לא יודעת למה הם עשו את זה, זה כאילו זה עוד איזשהו אמצעי שליטה, אבל אני לא מבינה כאילו את ההיגיון, למה הם עשו את הדבר הזה. זה מאוד מוזר לי.
אני רק אתקן...
לא הצלחתי להעלות על זה, אני כל הזמן מנסה לחשוב מה הסיבה, למה הם לא... אין לזה הרבה הבדל, אם זה כרטיס אשראי עם או בלי וי-פיי, אתה מוצא את ה... למה, מה קורה שם, מה התוכנית?
כן, אני רק אתקן אותך, זה לא וי-פיי.
אז מה זה? למרות
שבסופרמרקט הקופאיות קוראות את זה.
הבלוטוס כאילו?
לא, זה NFC.
אוקיי.
Near Field Communication. כמו הסייבורגים, גם הכרטיסי אשראי רוצים את הזכות לתקשר עם העולם בצורה אלחוטית. ואחד הדברים שקורים עם כרטיסי אשראי, שיש להם את השוואה והיכולת התקשורת, זה שניתן לזהות אותם. את שמה את הכרטיס שלך ליד איזה מקום, בקופה, ופתאום אומר, מצאנו את אבישג, תודה, עכשיו אנחנו יודעים לחייב את חשבון הבנק, זה בשביל הזיהוי.
בשביל הזיהוי המיידי.
הזיהוי המיידי, והזיהוי הזה מתרחש לא רק כשאת בסופר.
לא, כי מה, אין זיהוי עם הכרטיס אשראי שלי, הוא לא מזהה אותי? זה לא עובר בשורה, או שזה כנראה אולי מערכת שליטה שונה שהם הקימו, אוקיי? מה שנקרא מיוחדת בשביל זה, לצורך בעצם של המעקב. זאת אומרת שעד עכשיו זה היה אולי משהו שלא מחובר למערכת מסוימת שמנטרת איפה אתה, אתה עכשיו כאילו קונה לי את ההבנה.
אנחנו
אני עכשיו
מזמן,
קצת יותר מבינה מזמן למה אולי הם עושים את זה.
אני טוען שמערכת ה-5G, שכפי שאת יודעת, הולכת ונפרסת בעולם בד בבד עם התפשטות המגפה, ואנשים, לא רק אני, שואלים את עצמם למה, איך זה קשור. המערכת הזאת נועדה לשליטה, היא לא נועדה לספק לטלפונים שלנו תקשורת מהירה יותר, שיהיה לנו, איזה כיף שיש עכשיו 5G. למה? למישהו לא מספיק ה-4G? הבקרה והשליטה והמעקב הם חלק מובנה במערכת הזאת, כמו שיש לה יכולת לדבר עם הליפוזומים, עם המגנטים האלה שהזכרנו, ולהיות, לקבוע תזמון בשיגור קוד לליפוזומים, להיפתח פתאום ברגע מסוים, ולעקוב אחרי כרטיסי אשראי שלך, ובסופו של דבר, ואולי זה כבר נעשה, אני יודע שלבעלי חיים, ולחיות מחמד, משתילים כבר RFID, כן, זה שבב זיהוי,
כן?
לא ננו, שבב גדול, כן, גדול,
כן, גדול, גדול שמים להם כאן, גרגל של אורז,
והם בעצם,
ובא עם חיסון, חובה?
הם בעצם, אנחנו צריכים, הם רוצים שאנחנו בני אדם ניסה גם כן עלינו שבב כזה, לא רק על תעודת הזהות, הכרטיס אשראי שלנו, ועל הדרכון שלנו שיש כבר קודם, שר הפנים לשעבר, אולי הנוכחי עדיין, אריה דרעי, מאוד מאוד דאג שאנחנו, כל מדינות העולם, עוד לפני הקורונה, עברו, צעדו בסך לתוך עולם של דרכונים דיגיטליים.
כן, נכון.
ואחר כך תעודת זהות דיגיטליות, וכאילו, מי שחושב שהכל התחיל ב-2020 עם הקורונה, פספס, כנראה ישן, ישן קצת קודם.
ישן, ישן.
כן, אז...
אבל אנחנו מברכים על כל בן אדם שהתעורר מאז, ומקווים שיהיו עוד אנשים שהתעוררו, וכמה שיותר, וכמה שיותר מהר. מהר, להעיר אנשים כמה שיותר מהר. ואני חושבת שהגענו לסיום התוכנית, חרגנו בערך באיזה 20 דקות נפלאות. תודה רבה על על הידע הרב שיש לך, וזה אנחנו עוד לא הגענו לקצה של הקצה, כי בעצם אתה נותן לנו רק את ההסבר. אתה יודע את הדברים בצורה יותר עמוקה ומדעית. וטוב שבאת.
תודה שאירחת אותי.
תודה רבה לכל מי שצפה. ואנחנו נשים איזה סרטון סיום ככה, בוא נראה מה יש לי. אני רציתי גם להראות עוד איזה משהו, אבל זהו, רגע שנייה, אמרתי לך, אני לא טובה עם החברים, רק עם חתולים. נהיה רגע, היה איזה משהו שרציתי לשים לסוף, אבל... יכול להיות שלא העליתי את זה לכאן. שנייה, אני רק בודקת. כן. אז ככה משהו קטן לסוף. איזה בחורה נחמדה שאולי חלק מכם מכירים אותה, בלה אבשלום, היא שלחה לי את זה. לפני, אתמול זה היה אם אינני טועה, תראו מה הם שמים לילדים בתוכניות שלהם, תראו גם את הסמלים, מי שמכיר את הסמלים, אז הוא יזהה מיד, איך הם מציעים בעצם לילדים לקבל זריקה בזמן שהם רואים, כן, מזעזע. בזמן שהם רואים, תבינו עד כמה הם חולים, כל התעשייה הזאת היא חולה. בזמן שהם שמים לילדים, virtual reality, מציאות מדומה, משקפיים של מציאות מדומה, זה באמת כאילו קצת להקיא, אבל אני חושבת שחשוב שנדע עם מי יש לנו עסק. אז זה באמת קטע קצר, וסיימנו להיום, שיהיה לילה טוב לכולם. תודה רבה, ונשתמע בהמשך. תודה רבה, סיימון.
להתראות. ביי ביי.
זה רק ברקע. אוקיי, חשבתי שזה בסרטון בפני עצמו, אז זה ברקע. טוב, תראו אותנו. רגע, בוא נעשה ככה. נעשה ככה רגע. תראה מה הם עושים. בזמן שהיא נותנת לו זריקה.
סוכריה.
כן. תראה, תסתכל, יש שם גם כן. אתה לא תאמין, יש שם את כל ה... P.E. פדופייל, זה יש שם את ה... הנה, תסתכל, אתה רואה?
כן.
ראית? תראה מה יש לו, ראית מה יש לו על המצח?
נדמה לי שהספקתי לראות.
תזוז טיפה רגע לזה. תראה, אני פשוט שמתי את זה בלופ. תראה, שמים להם virtual reality, ואתה רואה, מנקה לו את הזרוע, תסתכל מה יש לו על ה... ראית?
את הסמל
של... תסתכל.
אחד מהסימבולים.
כן.
שלא ניתנים לפספס.
לא ניתן לפספס. אתה קולט, והנה, היא נותנת לו זריקה. פשוט מחלי. חלאות אדם. אין לי מה לומר על האנשים האלו.
כן.
חלאות.
וגם פירמידה קטנה יש לה.
הנה, אתה רואה, אמרתי חלות, עכשיו אתה יכול גם להגיד חלות, אנחנו בסוף ה...
לא, אני מרומה.
תסתכל. פשוט, תראה את הזריקה, אתה רואה?
כן, אז אני אזוז לצד הזה.
כן. טוב. אוקיי, לילה טוב.
לילה טוב.